ברוך הבא לעוד פרק בבוסקאסט, הפודקאסט של למצוא את הבוס שבפנים, המקום שבו אנחנו מביאים לכם את האנשים הכי מצליחים בארץ, שמגלים לכם איך הם הצליחו, איך הם עשו את זה, ואני באופן אישי ממש שואב מהם את הסודות ואת העצות, הטיפים הכי טובים שלהם, כדי שגם אתם תצליחו. היום נמצא איתנו איתן עזריה, היועץ המנטלי של הפועל באר שבע, שנבחרת ישראל הסעירה, ו...
הצעירה, לא הסעירה, יש כמה צעירים שם, אבל אתה יודע, מדרכים היום, כדורגלנים מדרכים רגליים היום, אז...
יצא לי הצעירה וכדורגלן שעבר במכבי חיפה, מה שלומך איתן? אני פגשתי את איתן לפני כמה שבועות ואמרתי לך, אני חייב לקחת אותך לפודקאסט שלי, לבן אדם יש המון המון ערך לתת לכם, אנחנו ננסה לעשות את הרעיון הזה כמה שיותר תמציתי ולעניין, עם כמה שיותר ערך בשבילכם. איתן, ספר לנו קצת לצופים, לי, למאזינים, מי זה איתן? מה הוא עושה? למה הוא נהיה מה שהוא נהיה? תספר לנו קצת.
טוב, קודם כל על הפתיחה, חבל שאמא שלי לא כאן, הייתי מאוד שמח שהיא שומעת את זה, אולי נשמיע לה את זה. בגדול, מי אני, מה אני? ילד עם המון שאיפות ממעלות, מהצפון, לפחות שמה גדלתי. לא אשכח שהחלום שלי היה להיות כדורגלן מכבי חיפה, וכל הסביבה דאגה להסביר לי למה זה בלתי אפשרי. נהגי מוניות, הם אומרים לי שאין סיכוי להגיע לכלום, את הילד ממעלות, מפה לא מגיעים לשום מקום. אתה יודע, מין סביבה לא הכי תומכת כמו שאתה מלמד אולי אחרים. ואני לא אשכח שבאמת החלום הזה והתשוקה הזאת בערה בי. ולצערי בגיל 19 כמעט זה קרה, וכמעט הגשמתי את החלום להיות שחקן מכבי חיפה, ולצערי באותה תקופה היו הרבה שחקנים טובים ממני. בקבוצה הבוגרת של מכבי חיפה, אתה יודע, כל כדורגלן או בכלל כל בן אדם יש לו איזה שאיפות וחלום ואיזשהו רצון להגיע רחוק, ולצערי זה כמעט לא הסתדר. למה לא הסתדר? כי אם תרצה לשאול אחרי זה, נתן לך זמן.
אוקיי.
כי בגיל 19 מכבי חיפה ניפו אותי. עכשיו, כדי להסביר לך מה זה אומר, ובכלל המאזינים, אתה... פוטבול it's not normal business. זה לא עסק רגיל, זה לא בלוג שאתה מעלה אותו לאוויר, ואם הבלוג לא עובד, אתה מעלה עוד בלוג, או שאתה מעלה איזה קמפיין פייסבוק לא עובד.
זאת אומרת, אין שם 200 ניסיונות.
אין שם 200 ניסיונות, וגם אתה לא יכול להמציא את עצמך מחדש, כי אתה מחליט בגיל 6-7 לצאת לדרך, זה one time סטארט-אפ שהוא מתחיל בגיל צעיר, אתה מבין שזה התשוקה שלך, החלום שלך, יש לך גם את הכישרון ברגליים.
ובגיל הזה התחלת?
בגיל הזה התחלתי, ממש בשכונה, והטירוף הזה להיות משהו, לחוות את התהילה, את הקהל, את היכולת שלך להשפיע על 20,000 איש שיושבים ו... כל נגיעת כדור שלך, העיניים שלהם עליך. תחשוב על זה, אתה שולט מהם ואתה שולט על רגשות שלהם.
לחץ.
אז זה לחץ, אתה קבוצתך ניצחה, כל הקהל הולך הביתה מרוצה, אתה במרוצה, אבל אם הפסדת חס וחלילה, אז יכולים לקטור אותך.
אתה סופג הכל, כן.
בדיוק, לא רק שאתה סופג הכל, גם בעיתונות דואגים לספר לך למה לא היית טוב, והיום, בטח בעידן שאנחנו חיים היום, הביקורות הן בלתי נגמרות. אז long story short, מכבי חיפה ניפו אותי בגיל 19, חרב עליי עולמי סו-קול. הבנתי שזהו, הנהגי מוניות אכן צדקו, ובאמת אפשר להגיע רחוק. וזו הייתה התקופה שבה בעצם נחשפתי לתגלית מאוד מאוד גדולה. הגעתי הביתה, חשבתי על לפרוש מכדורגל, חבר טוב שלי חזר מחול, עם איזו ערכה של דיסקים, הוא היה בכנס של היועץ המנטלי של ספורטאי אליט, NBA, שחקני NBA, כוכבי גולף, והוא חזר, הוא זרק לי כמה דיסקים על השולחן, הוא אומר לי, כך נראה לי זה יעזור לך, כמובן שאני בתודעה של כדורגלן של פעם, אומר לו, מה, זה הקשקושים האלה של לחשוב על הראש ולהתאמן ולעבוד חזק ומשמע.
כן, זה לא חזק.
אמרתי, עזוב כאילו, כדי להצליח בכדורגל, אני צריך לעבוד על הרגליים, לא על הראש.
נכון.
הוא התעקש, ולי את הדיסק. כמובן לא הזנתי להם בימים הראשונים, יום אחד החלטתי שטוב, בוא נראה על מה חבר שלי מדבר, הכנסתי את הדיסק ופתאום נחשפתי לעולם חדש, פתאום לא האמנתי שאני בתור כדורגלן, ספורטאי, אדם הישגי שרוצה להצליח, לא מכיר את הדברים האלה, לא יודע מה, יש המון המון שחקנים, או יזמים, או אנשי עסקים.
אתה מדבר על איזה דיסקים, שמה הם...
אז פתאום היה שם כל כך הרבה עקרונות ורעיונות שאולי ניתן כאן, שבעצם הסבירו לי מה ההבדל בין שחקן של אימונים, בוא ניקח את זה מעולם הספורט, בין שחקן של אימונים לשחקן של מאני טיים. שחקן של אימונים זה אותו שחקן שהוא מצוין באימונים, הוא יודע לעבוד טוב, הוא כובש שערים, הוא כדור סלן, הוא קולה סלם, דקות סיום, אבל מה? כשהוא מגיע למשחק, כל אחרת. למה? כי תנאי המשחק הם שונים מתנאי האימון. במשחק פתאום יש את הלחץ של הציפיות של הקהל, ציפיות שלך מעצמך, פחד לאכזב, פחד מכישלון. מה אחרים יגידו אם אני אתן גול? או מאחרים יגידו אם אני לא אתן גול ויחטיא בדקת הסיום. והפחדים האלה שמנהלים אותנו, הם פתאום נגליתי לעולם והבנתי שאני עובד על המשחק הלא נכון. אני עובד...
גילית האספקט שונה של המשחק.
של המשחק. זאת אומרת, הבנתי שאני עובד יותר על הצד הפיזי, כלומר, על הצד המנטלי. זאת אומרת, אני עובד 90% על הרגליים, כשבזמן משחק החוקים מתהפכים. מה שיקבע אם תגיע לביצועי C, זה המרוש שלך ולא הרגליים שלך. אז אתה יודע, הדברים ש... בתור ילד בן 18-19, זה היו, אתה יודע, התגליות גדולות מאוד. ובאמת אני אסגור את זה, כי הידע הזה שינה לי את החיים. חזרתי מאותו כנס, חתמתי בקבוצה בינונית בישראל, הפועל רמת גן, ואיתה זכינו בגביע המדינה. זאת אומרת, זה היה גביע
הראשון. וואו, רגע, זה קם רע בתוך כמה זמן.
כשחבר שלי הביא לי את הידע הזה, אז הבנתי שזה הטריף אותי, ופשוט באותו חודש טסתי לאותו כנס, יש... בחור שנקרא טימי גלווי, שהוא היה טניסאי לשעבר וכתב סדרת ספרים מדהימה שאני ממליץ, נקראת The Inner Game of, Tennis, Inner Game of Stress, Inner Game of War, הוא קבע סדרת ספרים מדהימה בתחום הזה של המשחק הפנימי של הלחץ. דעתי, אסור לחיות בלי לקרוא את הספר הזה, אם אתה שואל אותי, ולי בתור כדורגלן עד כמה וכמה, כי הלחצים רק הלכו וגדלו. חתמתי בקבוצה בינונית, שנקראת הפועל רמת גן, אבל עם נשמה גדולה, עם הרבה שחקנים, ויישמתי שם את כל הכלים שפשוט צברתי מאותם תכנים, וזכינו בגביע המדינה בסוף אותה שנה, הבחרתי לאחד השחקנים המצטיינים, כשכל הזמן אני מטמיע את התכנים, ובגיל 19.5 הנהגי מוניות טעו. מכבי חיפה התקשרה.
בגיל איזה?
בגיל 19.5, זאת אומרת, עכשיו החלום שלי היה להיות כדורגל מכבי חיפה בגיל 8-9, רק 10 שנים מאז הסטארט-אפ הצליח, האקזיט הראשון כביכול. מכבי חיפה מחתימים אותי לחוזה 5 שנים, אומרים לי בוא תחזור הביתה, שנה אחרי שניפו אותי. וזה היום שבו הבנתי שאתה יכול לעבוד כל כך על לתכנן ועל להתאמן ולעשות המון המון דברים, אבל בסופו של דבר מה שיביא לך את ה... אפשר לקרוא את הפרנסה, את התהילה, זה איך אתה מתפקד במאניטיים, איך אתה יוצא מאזורי הנוחות שלך ונהנה לחיות אותם. להשיג מטרות זה קל.
זאת אומרת, אתה בעצם אומר שבאימונים זה הרוב לעשות התכלס, זאת אומרת, להתאמן, להזיז את הרגליים, לרוץ, שפר את האירובי, אבל כאילו כשאתה מגיע לאימון, מה שהבנתי ממך, אתה אומר שבתכלס כל העניין של הפיזי צריך לתת לתת מודע להריץ את זה, ואתה צריך להיות חזק מנטלית או משהו כזה. זאת אומרת, אתה לא צריך להתרכז בכאן... אני חושב שאם אתה באמת, לא הייתי, אני לא שחקן כדורגל, אבל אם אתה הולך למגרש ואומר איך אני בועט עכשיו, אתה צריך לסמוך יותר על החושים שלך מאשר להתרכז איך לבעוט.
בדיוק. זאת אומרת ש... מה הרעיון של ביצועי C? הרעיון הוא שהרבה אומרים, אתה צריך לחשוב הרבה כדי להצליח. לא, להפך, אתה צריך לתת ליכולת הטבעית שלך לצאת החוצה. במילים אחרות, בוא נגיד שספורטאי צריך לקלוע עכשיו זריקה מכרעת. אוקיי, בוא ניקח כדורסלן, 3 שניות לסיום, הוא צריך לזרוק.
נכון.
שתי אופציות. או שהאגו תופס שליטה ואומר, אתה חייב לקלוע, מה יקרה עם תחתי? אתה יודע מה יקרה, מה יגידו עליך? זה פשוט האגו תופס שליטה ומדבר. זה נקרא בעצם החלק המודע, מה שדיברת עליו, החלק הזה שאומר, אתה חייב לקלוע, אסור לך להחתי. עכשיו, האגו שלך, הוא תמיד ייקח קרדיט אם תקלע, והוא ירסק אותך עם תחתי. כן. זאת אומרת, אם תקלע, הוא יגיד, זה אני. אם תחתי את הזריקה, הוא יגיד, אמרתי לך, אמרתי לך שאתה לא טוב, כמה פעמים כבר אמרתי לך שאתה לא טוב בזריקות מכריעות. מה שאנחנו צריכים לדעת לעשות, אם ניקח כדורסל ואחרי זה ניקח את זה לחיים,
כן.
זה שאותו כדורסל צריך לדעת להזיז את סלף וואן הצידה. סלף וואן זה האגו. אנחנו נעשה הבדלים, סלף וואן זה האגו, סלף טו זה האינטואיציה, תחושות בטן.
חזק.
מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקחת את סלף וואן ולהזיז אותו הצידה, להגיד לאגו, כאילו מה זה האגו? האגו זה החלק, כאילו זה המבוגר האחראי, שבתכלס הוא רוצה בטובתך. הוא רוצה שתצליח. מצד שני, הוא גם פוחד שתיכשל. עכשיו, סלפון זה האגו, סלף טו זה הגוף, זה האינטואיציה.
כן.
זה כשאתה אומר משהו ואתה לא יודע איך אמרת את זה, אבל זה נראה מדהים. שמעתי שעשית רעיון על דייטים כן. לפני, אז דייט כשאתה בא למישהי ואתה באמת אומר לה את מה שאתה מרגיש ומה שאתה חושב, בלי לחשוב מה היא תגיד.
כן, ברגע שאתה מתחיל לחשוב זה נהיה מכני.
כשאתה מתחיל לחשוב זה נהיה מכני, אתה לא אותנטי, אותו דבר על המגרש. כשאתה מתחיל לחשוב בפעולות האחרונות, אין סיכוי שהפעולות יצליחו.
אתה מטיל בעצמך ספק.
בדיוק. ועכשיו הגוף שלך יודע אם אתה מטיל ספק או אתה סומך עליו. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה להזיז טיפה את סלף וואן ולתת ליכולת הטבעית לצאת החוצה. וזה משהו שלא לימדו אותי בשום מקום.
כן.
להפך, אמרו לי, אתה צריך לחשוב, אתה צריך להיות טוב. פחות ממושלם במשחק זה רע מאוד. אז מה הייתי עושה? הייתי עולה למשחק בגישה של הכל או כלום, של פרפקציוניסט. ואז אם המשחק היה מתחיל טוב, אז הביטחון שלי היה עולה. אבל אם חס וחלילה הייתי עושה טעות בתחילת משחק, אז הביטחון היה יורד, כי זהו. הסיכוי שהמשחק יהיה מושלם עבד. איך זה לחיים? תחשוב. אנשים לא עולים עם אתר לאוויר. למה? כי הם חכים שהוא יהיה מושלם. הוא אף פעם לא יהיה מושלם.
נכון.
אבל האגו תמיד, האגו משחק כדי לא להפסיד. האינטואיציה משחקת כדי לנצח.
נכון.
האגו זה החלק המבוגר, זה המבוגר האחראי שבך, שתמיד רוצה שיהיה לך טוב. אבל מצד שני, הוא גם מעדיף שלא יהיה לך רע. זאת אומרת, הוא מעדיף שלא תרוויח עוד איזה 10,000 שקל, הוא יעשה את זה, זאת אומרת, הוא ישקיע הרבה יותר אנרגיה כדי שלא תרוויח, אוקיי? סליחה, הוא ישקיע הרבה יותר אנרגיה כדי שלא תפסיד כסף, מאשר שכדי שתרוויח כסף.
אנחנו בני אדם תמיד מעדיפים את
את העולם ההישרדותי.
זהו, אנחנו מעדיפים שלא יותר גרוע מאשר שכן יותר טוב.
בדיוק.
אז היום, היום אתה כבר לא משחק כדורגל.
זהו,
אז מה אתה כן עושה היום?
בדיוק, אז אחרי שמכבי חיפה החתימו אותי לחוזה, זכיתי איתה בשלוש אליפויות. שתי אליפויות, עברתי לעוד קבוצה, זכיתי בגביע טוטו. הצגתי את המדינה בלמעלה מ-50 הופעות בינלאומיות במדי נבחרת ישראל. אבל באמת חיים טובים ככדורגלן. גיל 27 לצערי.
וכל זה הספקת עד גיל?
עד גיל 26 וחצי.
שזה אנשים מגיעים היום לגיל 26 ומלצרים.
אני חושב שהיה לי את המזל להיכנס מהר מאוד לעולם הלחץ שנקרא עולם התחרותי, עולם הספורט. וזה מוביל אולי בעצם למה שאני עושה היום. בגיל 27 נפצעתי, קראתי גיד אכילס, פעמיים קראתי אותו.
אין דרך חזרה מזה.
חזרתי וקראתי אותו שוב, ככה ששם באמת לא הייתה דרך חזרה. נהל מחלקה נכנס לבית חולים, סמן לי עם הידיים.
מה אתה אומר?
הוא מודיע לי שעזר.
איך הרגשת באותו הרגע שזה קרה?
אז אתה מסתכל עליו. אז אנחנו מספרים את זה כאילו, אתה יודע, כאילו זה בדיחה בבזוקה.
כן, זה לא נשמע בדיחה, אבל
זה לא בדיחה בבזוקה, אתה דיברנו על זה שאתה מגיל 9 יש לך את החלום. ואתה בגיל 27, פתאום צריך רגע, שנייה, רגע, מה זאת אומרת בלי כדורגל? אני בלי כדורגל? הזהות שלי זה
זה אתה,
זה איתן עזר הכדורגלן. כדורגלן מכבי חיפה. זה ביחד. ופתאום מודיעים לך שאתה לא יכול להמשיך לשחק כדורגל. לא באופן מקצועי וגם לא באופן חובבני. הייתי עם גבס קרוב לחצי שנה, כשכל פעם מורידים לך את הגבס כדי ליישר לך קצת את הרגל, כדי שהגיד יחזור להיות, זה כאבים מטורפים שאני יכול לתאר.
וגם זה מאוד איטי.
וזה מאוד איטי. ואתה רואה את חברים שלך מתקדמים, ואתה אי שם תקוע מאחורה. ואני יושב, אני אומר, מה אני עושה עם הקריירה שלי עכשיו? מה המוניטין שלי ירד? זאת אומרת, אתה
באותו הזמן אתה נשוי, מה?
באותו הזמן אני לא נשוי.
איפה אתה כאילו? מה יש עוד בחיים?
אני לא נשוי, אני מבחינתי איפשהו במקום שהיה אמור להיות מאוד מאוד טוב, גיל 27, תארים מאחוריי, באמת הספק יפה, שחקן ליגת העל.
כאילו מישהו לקח וחתך את
מישהו לקח וחתך לך את הגיד. לך את הגיד של אז אני באמת יושב, יש משפט בכדורגל שאומרים, you are good as your last game. אתה טוב כמו המשחק האחרון שלך. ואתה טוב כמו המשחק האחרון שלך, אולי הדבר הכי רע שבכדורגל זה להיות פצוע. אני חושב כמו בשר מת, שהוא כבר לא ראוי למאכל. אתה לא יעיל, אין לך שימוש. אבל אז הבנתי משהו. הבנתי שאם אני, יום אחד, לילה אחד ככה בבית חולים, ישבתי וכתבתי על פתק, כולם באים, אומרים לי, יו, קראת גיד אכילס, איזה בסה, איזה מסכן, איזה מה עכשיו, אין לך מזל. עכשיו, אני כבר בחוסן המנטלי שכבר היה לי, לא כי אני כזה גאון, אלא כי תחשוב שמגיל 19 אני צובר דיסקים. זאת אומרת, מאותו רגע שאותו חבר הביא לי את הדיסק הזה ואת הערכת דיסקים, אני כל שנה טס לחו"ל ללמוד מהטובים ביותר. חורש, קורא, מזמין חומרים באנגלית, קורא, מתרגם, עושה מה שצריך. אלפי חומרים, אלפי שעות של ידע, והם אומרים לי, אין לך מזל? אני יש לי הכי הרבה מזל בעולם. לקחתי דף, כתבתי, אכילס זה מקור העוצמה שלי. שאכילס זה נחשב
כתבת כאילו, את זה פיזי.
כתבתי את זה פיזי, יש לי את הפתק עד היום. אכילס זה מקור העוצמה שלי, לא היה לי מושג מה יקרה משם, אבל כשאתה רואה את ההזדמנות, או שאתה יודע, כשאתה מדבר על משהו כשאתה מתחיל את הצעד הראשון בספרינט, הכוח מגיע. כשאתה לא מתחיל ואתה יושב ואתה אומר, מתי אני אתחיל את הצעד הראשון בספרינט, הכוח אף פעם לא יגיע. וכתבתי את זה, כתבתי את המשפט הזה. ופתאום אני אומר, רגע.
ולקח לך זמן לכתוב את המשפט הזה?
לקח לי בדיוק כמה דקות של עצבים
אבל היית בתקופה של לקח איזה חצי שנה מהריפוי והכל.
האמת שהכתיבה של הזה, זה היה ממש בבית חולים, בימים הראשונים שהודיעו לי את זה. זאת אומרת, אני לא מאמין שאתה יכול להגיע לשינוי מהיר. אתה לא צריך לחכות להרבה זמן כדי ליצור את השינוי. חייב להיות מהיר וקוונטי. מה זה אומר? אולי יכול להיות טוב, בוא נראה איך אני מתקדם מפה. בוא נראה מה אני לא, צריך להיות משהו קיצוני, דרסטי, שאתה יוצר משהו שהוא גם בניגוד לאינטואיציה של אחרים. ואז אמרו לי, מה זאת אומרת, יש לך מזל? יש לי מזל גדול, אני לא יודע אגב עדיין למה, כן, אבל יש לי מזל גדול ומשהו טוב יצא מהדבר הזה. ובאמת יצא. הבנתי שהתחלתי לכתוב, התחלתי לכתוב את כל הסיבות שגרמו לי, כן, להפוך מאיזה ילד אנונימי שאף אחד לא שם עליו באמת לכדורגלן ולספורטאי, ולספורטאי שגם סיים את הלימודים בהצטיינות. ובאמת, כאילו, עשיתי את כל מה שצריך כדי לפתוח לעצמי את כל האפשרויות, והסיבות היו באמת המשחק הפנימי. המשחק הפנימי והחוסן המנטלי וכל אתה יודע, כל הדיסקים והחומרים שקיבלתי, אמרתי, טוב, אם אני לא יכול לעשות את זה עבורי, let's help others, ובוא נעזור באמת לאחרים. וזה בעצם היה הרגע שהתחלתי לכתוב חומרים, והוצאתי איזשהו ספר שהחלטתי לתת אותו מתנה.
עכשיו זה הספר שלך באנגלית,
לא? לא, זה לא זה, זה לא זה.
עוד אחד.
ספר כזה ראשוני כזה שבו חשפתי בעצם את התגליות שהיו לי על העולם הזה, ונשמח לשתף. ופתאום באיזה שבוע העליתי בלוג ונתתי את הספר בחינם, בשבוע איזה 500 כדורגלנים, פתאום בום, מורידים את הדוח הזה, איזשהו דוח כזה שרשמתי בו את כל הסיבות לדעתי שכדורגלן, שהסיבות שמונעים מכדורגלן להגיע לרמות הגבוהות ולממש את הפוטנציאל שלו, שזה אגב כדורגלן, ספורטאי, יזם או איש עם, אתה יודע, חזון ואיש הישגי שרוצה להגיע להצלחות. וזהו, ובאמת הספר הזה רץ במגרשים והתחיל להגיע גם על אנשים לא מתחום הכדורגל, מתחום, אתה יודע, מענפי ספורט אחרים וגם למנהלים, וזה בעצם...
ומאז שיצאת מהבית חולים, עד היום בעצם אתה בעצם יעצת לי.
בדיוק, ומאז מאותה תקופה, כל מה שאני עושה עד היום, יעצתי למאות כדורגלנים, ספורטאים, יזמים, אנשי עסקים, כשבעצם האנשים שאני עובד איתם היום זה אנשים שנמצאים כל הזמן בתנאי תחרות, או שיש להם יעדים גבוהים שהם רוצים להגיע אליהם, כשמצד שני יש להם את המתחרים שמשפים להם בעורף, או את המתחרים הפנימיים, כן. את הקולות הפנימיים, ואיך לומר, אני חושב שלהגיע להישגים זה קל, אבל להגיע להישגים וליהנות מהדרך, אתה יודע, להגיע להישגים בקלאסה, זה מה, זה אומנות שצריך ללמוד לפתח, לעלות למגרש, כש-30 אלף איש עם עיניים בוחנות מסתכלות עליך, וליהנות מהמשחק, זה לא פשוט. לצלם וידאו לדוגמה, ולהרגיש בנוח, ולהיות אותנטי.
לוקח זמן.
לוקח זמן.
כן.
לוקח זמן, גם לי, אתה יודע, בפעמים הראשונות, היום אתה לוקח אייפון ומצלם. אבל אתה צריך לעבור את הדרך הזאת.
אז עכשיו, לפני שבוע, שבועיים, נפגשנו ואמרת לי שיש משחק בין... אני לא הכי טוב בכדורגל. אמרת לי שיש משחק בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב.
נכון, יש איזשהו פייט מאוד מאוד...
זהו, אז תעבור איתי נגיד עכשיו, השחקנים הגדולים שם, יש הרבה לחץ מן הסתם, יש הרבה פחדים, לא יודע, בכל דבר שאתה באמת מנסה להצליח בו, יש הרבה פחדים, הרבה דברים שמונים, מה אתה רואה הכי נפוץ אצלך?
אז אם ניקח, בוא ניקח ספורטאי לפני משחק גדול, ילד לפני מבחן, מישהו לפני עסק שרוצה להקים, או אתה רוצה לרדת במשקל ואתה באמת יש לך את ה... אז תמיד יש את הרגע הזה לפני הביצוע. אוקיי, וזוכר שדיברנו על סלפון? כשדיברנו, אז יש תמיד איזשהו קרב שמתנהל בין הראש לבין האינטואיציה, בין סלפואן, בין האגו לבין...
זה היום שאתה הרחיב עליו, כן.
אז יש תמיד איזשהו קרב שמתנהל בתוכנו בין האגו לבין הנשמה, נקרא לזה ככה. או במילים אחרות בין האגו, האגו זה העמודה, הנשמה או האינטואיציה או התחושות בטן, כל אחד לוקח את המילים שלו או היכולת הטבעית, זה החלק השני, זה סלף טו. עכשיו, יש תמיד איזשהו קרב שמתנהל ביניהם. עכשיו, בוא נפשט את זה לקהל. יש, אם ניקח את עולם הסלפון, סלף טו, אז סלפון זה האבא וסלף טו זה הילד. יש בתוכנו איזשהו אישיות כפולה. אחת מהם היא האבא שבתוכנו, זה אחראי המבוגר שרוצה לשמור עליך.
כן.
זה דרך אגב שזורע בך את הפחד, כי הוא לא רוצה שתעשה טעויות, נכון. לא רוצה שתיכשל. ויש את סלף טו שזה הילד. עכשיו, מה הילד רוצה? הילד רוצה ליהנות. אני רוצה לשחק, אני רוצה לעשות משהו, הוא רוצה לפתוח מצלמה ולהגיד מה שהוא חושב. אבל תמיד האבא אומר לו, רגע, מה יקרה אם תעשה את זה? מה יקרה אם לא יצא אז?
תוצאה, כל תוצאה.
כל הזמן בדיוק, מה יקרה אם, תגיד, מה יגידו עליך אם תגיד כמה מילים ולא יאהבו את זה, מה יקרה? מה יהיה עם הפידבקים לא יהיו כמו שצריך? אתה יודע באים לראות אותך. זה מזכיר לי המון המון שחקנים צעירים שמגיעים אליי ולפעמים ההורים מביאים אותם. ופתאום מה אני שומע? שבעצם הבעיה זה לא הילד, הבעיה זה ההורה. ההורה אומר לילד, אתה יודע, יש לך משחק חשוב מחר. הילד מספר לי, הספורטאי צעיר, הוא בא ואומר לי, אתה יודע, אבא שלי לפני משחק אומר לי, אתה יודע, יש לך משחק חשוב. עכשיו, הילד לא יודע שיש משחק חשוב, הוא יודע. אבא ממשיך. אתה יודע, באים לראות אותך. סבא והדודים באים לראות. עכשיו, מה קורה?
לחץ, אחי, לחץ.
זה בדיוק מה שאנחנו עושים לעצמנו. יש בתוכנו את ההורה הזה, את האבא הזה, את החלק האחראי המבוגר הזה, שהוא דואג שכל הזמן יישאר קטנים. דרך אגב, הוא לא רע, הוא לא בן אדם רע, הוא לא עושה את זה כדי...
דואג לנו.
הוא דואג לנו. מה שאנחנו צריכים לעשות זה איפשהו לעשות איזו שיחה פנימית בינינו לבין עצמנו ולהגיד, תשמע אבא, כאילו על אבא פנימי. או להגיד לעצמך, נגיד, אני יכול להגיד לעצמי, תשמע איתן, אני יודע שיש בתוכך את החלק הזה שרוצה שתצליח. ממש כאילו לנהל דיאלוג ממש בינך לבין הפחד.
כן. להיות מודע דבר ראשון לדבר הזה.
בדיוק, להיות מודע שיש בתוכך את החלק הזה שהוא מפחד שתיכשל, אז הוא עוצר אותך. והוא מגביל אותך מלעשות דברים חדשים. למה? כי מבחינתו, עוד פעם, זה, אם אפשר אחרי זה, ניגע גם בקונספט שנקרא דימוי עצמי, שהוא בעצם הגבולות שלך, אפשר לדבר על זה. וסלף וואן, האבא, המבוגר אחראי, האגו שלך יוצר את הגבולות שלך. למה? כי הוא מפחד שתיכשל, הוא תמיד מעדיף להישאר באזור הנוחות. אז לפני משחק, הוא תמיד רוצה שתהיה בסדר, ותמיד עולות המחשבות, מה יקרה אם תיכשל? מה יקרה אם זה לא יצליח כמו שאתה חושב? מה יקרה אם האחרים יגידו, אם זה לא בדיוק, אם לא יאהבו את זה, מה יקרה? וזה תמיד עוצר אנשים מלצאת לדרך. אוקיי, וזאת אחת הסיבות.
אז עכשיו אתה רואה שאתה, ברמות הגבוהות, בעסקים שאתה הולך אליהם, בפועל ויושב, כל המקומות שייעצת בהם, אתה רואה שמשהו ספציפי עוצר נפוץ?
בוא ניקח, הייתה לי הרצאה לסיירת מנהלים בכירים, חברת ביטוח מאוד מאוד גדולה, ופתאום... אתה יודע, נוצרה איזו אינטראקציה עם אחת המנהלות, והיא בעלת עסק אישי, ומה קרה שם? קרה שם דבר מאוד מאוד מעניין. הבנו שהדימוי העצמי שלה, זאת אומרת, האזור הנוחות שלה, זה למכור פוליסה ביום.
פוליסה ביום.
פוליסת ביטוח ביום.
אוקיי.
ואיפשהו כאילו, אני רואה שבשיחה בינינו, אני דיברתי על דימוי עצמי, ואולי חשוב שניגע בזה, מה זה דימוי עצמי?
צריכים לסיים עוד כמה דקות.
צריכים לסיים עוד כמה דקות, אוקיי. שורה תחתונה. זה שאותה סוכנת מדהימה סיפרה לי כל הזמן, הסבירה לי למה היא, שהיא צריכה כל הזמן לנקות את השולחן ולארגן את הדברים ולעשות מלא דברים עד כדי שהיא תוכל להתקדם, כשבעצם מה היא סיפרה לי? שהיא מפחדת להגדיל את כמות הפוליסת שלה ביום. זאת אומרת, היא סיפרה לעצמה, היא הרגישה יותר מדי בנוח, כי סלף וואן, האגו, אמר לה בואי נשאר על פוליסה ביום. כי הדימוי העצמי שלה לא הרשה לה.
אז היא התחילה להשיג את עצמה כדי למכור פוליסה ביום.
בדיוק, זאת אומרת, היא דאגה להישאר עסוקה כדי להמשיך למכור פוליסה ביום, כדי שהיא לא תגדל. פחד מההצלחה הוא פחד שאנחנו גם צריכים להתמודד איתו. אז מה שקרה באותו רגע זה שפשוט סלף וואן דאג להשאיר אותה, האגו דאג להשאיר אותה פה, כשבעצם בפועל מה שיכלה לעשות זה למכור הרבה יותר. ופתאום היא הבינה שהיא מכוונת נמוך מדי, ואולי זה משהו שכן ירצה להעביר את זה הלאה.
והרבה אנשים עושים את זה בכל תחום בחיים, והם אשכרה מתרצים לעצמם תירוצים שנשמעים מאוד, מאוד, מאוד הגיוניים. ורציונליים, ואז אומרים, תראה, איך אני יכול לעשות את זה? יש לי את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה.
בדיוק, שבפועל, יש משימה אחת שהם יכולים לעשות ביום, שתקפיץ את הכל.
נכון.
משימה אחת, וזה יכול להיות, עוד פעם, כל אחד במשימות שלו, במקרה של, של כדורגלן, פעולה אחת מספיקה כדי לנצח. אגב, במקרה של איש עסקים, עסקה אחת גדולה, כן יכולה, אבל הפחד לצלצל למישהו בכיר, שכן יכול לגרום לי לעשות עסקה, לצלצל איזה חברה גדולה, לעשות איזה וידאו מגניב. להגיד באמת את מה שאתה חושב, לצאת לריצה אמיתית ולזרוק את כל הג'אנק שלך מהמקרר, אלה פעולות גדולות, ולכן...
אני יכול לעשות שאני אצל אותך, אני יכול לעשות מה שאמרת, למה שאני אומר להם הרבה בבלוג, לצופים ולמאזינים, זה שהיום יש לנו את האפליקציות, אתרי קריאות וכאלה, אז אנשים ילכו וישלחו אלף לייקים והודעות לבחורות, אבל לבחורה אחת הם לא יגשו בפנים, כאילו, במציאות.
בדיוק.
אז זה מה שאנחנו עושים לעצמנו. אנחנו עושים אלף דברים שלא מקדמים אותנו.
בדיוק, ומספרים לעצמנו שבעזרתם אולי אנחנו נגיע, כשבעצם יש משהו אחד שאתה צריך לעשות. כן. אוקיי? אפילו חקרו את המנהלים, חקרו במשך המון המון זמן את המנכ"לים הגדולים ביותר בעולם, ובדקו מה הזמן שהם צריכים להשקיע, כדי באמת להיות אפקטיביים. מסתבר שעם כל שעות העבודה הם צריכים סך הכל שעתיים.
שעתיים.
פאקינג שעתיים שיספיקו להם לנהל את החברה ברמה הכי גבוהה שיש. שאלה הוא לא כמה זמן יש לך, אלא איזה איכות פעולות אתה יוצר.
אפקטיביות.
בדיוק, האפקטיביות. וזה, אתה יודע, בעולם הספורט התחרותי שאנחנו מתעסקים בו, אפקטיביות זה שם המשחק.
יש לי שני דברים שאני רוצה לעבור עליהם, לפני שאנחנו נסיים ונודה לך וניתן חיבוק אחד לשני. אחד זה שאלה שאני תמיד שואל את המרואיינים ואני תכף שואל אותך, והדבר הראשון זה איך השחקנים מתמודדים עם כל הלחץ ומה חושבים עליי ומה... כי אתה פאקינג מחתיא כדור בעיתון, אתה אומר יום אחרי זה, יש לך... כל הארץ נדברת עליך. כל התגובות בוויינט, כל התגובות האלה.
קודם כל, אני חושב שהמודעות וההבנה שזה חלק מחיים של כוכב, זה לקבל את זה. זאת אומרת, הרבה ילדים היו מתחלפים עם אותו כוכב רק כדי להגיע לרגעים האלה ולהיות שם. יחד עם זאת, מהיכרות עם כוכבים גדולים מאוד, אני יכול להגיד לך שזה מאבק לא פשוט, לא פשוט, בטח בעידן האינטרנט היום, שאתה רואה, מה שאני כן, בתהליכים שלי לפחות, העיקרון החשוב מאוד הוא לדעת להפריד את האדם שבך לספורטאי שבך. זאת אומרת, הרבה שחקנים מעריכים את עצמם כאנשים רק לפי ההישגים בכדורגל או בספורט או בעסקים, נגיד. עכשיו, אם היה לי משחק וניצחתי טוב, אני אדם שווה. אני שווה בתור בן אדם. יאהבו אותי. אבל אם חס וחלילה הפסדתי, אז אני אפס ולא יעריך אותי.
אז איך אתה עושה את ההפרדה? כי אתה יכול להגיד זה גם לזוגיות, להעריך את עצמך לפני הזוגיות. איך אתה מפריד בין הדברים האלה?
אז אנחנו רוצים להתחיל להסתכל על, ולהתחיל להעריך את היכולת ולא את ההישגים על לוח התוצאות. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם עכשיו המטרה שלי כשחקן, לא יודע מה זה לעשות, אני בכוונה מפשט דברים דבילים שהם לא בפועל קורים, אבל אם, לדוגמה, אני רוצה להבקיע גול, אז אם אני אעריך את עצמי על הגול, ונגיד רק אם אני אבקיע גול, או אכבוש שער, אומרים, רק אם אני אכבוש שער, אז זה אומר שאני שווה כבן אדם, אתה בבעיה, למה? כי יהיו לך משחקים שתכבוש בהם שער, יהיו לך משחקים שלא תכבוש בהם שער.
המוטיבציה שתלויה בעצם.
בדיוק, מה שאתה צריך לעשות זה קצת לעשות איזשהו, להזיז את הפוקוס, במקום להתמקד בגול, להתמקד בצעדים לגול. במילים אחרות, בלעשות את הספרינטים באופן מלא לשער, להצטרף לדוגמה לכל התקפה, לעודד את עצמך כשלא הולך. זאת אומרת, תתחיל להתעסק במשימות קטנות שתלויות בך, וזה בעצם, אתה יודע, נראה לי שמלמדים את זה בכל, לא יודע מה, קורס בסיסי לניהול זמן לעסקים, אבל בעולם הכדורגל, להתעסק בדרך ולא במטרה, זה מהותי, זה משנה חיים, כי בסופו של דבר, אתה יכול לעשות הכל טוב ולא לכבוש את השער בסוף. מצד שני, אם לא תעשה את הכל טוב, אין סיכוי, זאת אומרת, בא אליי שחקן ופעם אמר לי, אני הולך להצליח בגדול, אמרתי לו, מדהים, כאילו, איך אתה הולך לעשות את זה? הוא אמר לי, כי אני מאמין בעצמי ואני לא אוותר לעולם. אמרתי לו, תראה, אם לא תוותר, אני לא יכול להבטיח לך שתצליח, אבל אם תוותר, אז יכול להבטיח לך שלא תצליח.
כן.
והוא שאל אותי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, שאתה לא תמיד יכול להיות, אתה לא תמיד יכול להבטיח שהתוצאה תגיע מחר, אבל אתה כן יכול להבטיח להיות בדרך לשם. ופה צריכה להיכנס המשמעת העצמית. להמשיך לעשות את הדברים כשאתה לא רואה שינוי. להמשיך לעשות את הדברים כשאתה לא רואה שינוי, ובואו נחזור על זה שוב, להמשיך לעשות את הדברים כשאתה לא רואה שינוי.
אני, אוקיי. וואו, נגעת דווקא בסוף בנקודה המעניינת ביותר, שזה המשמעת העצמית. שזה... לתת היום 100% שלך, את מחר את 100% שלך. אז לפני שאנחנו נסיים, לפני שאני גם אשאל אותך את השאלה המעניינת, אני רואה שפה יצא לך את הספר באנגלית. תקריא לי אותו?
כן, The Fearless Footballer. זה בעצם תרגום של הספר בעברית, שהוא כדורגלן חסר פחד.
יצא לך מתי? היום? אתמול?
כן, הוא הגיע עד שהוא הגיע היום. והוא כבר באמזון, אז...
אמזון.
אפרופו, כן, כבר באמזון.
וזה?
וזה אותו דבר. זה אותו דבר, זה הספר שנמכר כאן בישראל.
בעברית?
והוא בעברית, ובעצם זה מדריך מעשי לבניית ביטחון עצמי ומימוש פוטנציאל בעולם תחרותי.
ראש אברהם גרנט כתב לך משהו
אברהם גרנט, כן, הוא, אגב, היה אחד המאמנים שלי במכבי חיפה, ואגב, אפרופו, אם כבר העניין של
המשמע... אתם פותחים פודקאסט, לא? ביחד.
כן, האמת היא שגם בחול, יש לנו פודקאסט שהוא נקרא Win Your Mind, שבו אנחנו נשתף את העולם באותם כלים, באותו ידע שמייחד כדורגלנים.
אנחנו הולכים להתחרות אחד בשני, זה מה שאתה אומר לי.
אנחנו בגדול, אנחנו חברים. אגב, אם כבר נגעת בנקודה הזאת, ואולי זו נקודה חשובה לחבר'ה ששומעים אותנו.
שתי דקות לסיום.
אז אני רוצה לתת לאנשים שמאזינים לנו אולי דרך חדשה להסתכל על המילה תחרות. הרבה אנשים לא יוצאים לדרך, לא פותחים עסק, לא אומרים את מה שהם חושבים כי הם מפחדים מהתחרות, מהיריבים. ואיך שאני מסתכל על העולם תחרות ואיך שאני מנסה להעביר את הפילוסופיה שלי לאחרים, זה שתחרות זה לא בעצם, לימדו אותנו שתחרות זה כשאתה מנצח והיריב שלך מפסיד, זה כשאתה מרוויח יותר כסף והשני מפסיד, או שלא מרוויח כמוך, כשבעצם תחרות אמיתית זה שיתוף פעולה. מה זה אומר? זה אומר שאם יצאתי לספרינט עם חבר טוב שלי, ובספרינט הזה בחרתי מישהו שהוא יותר איטי ממני, וניצחתי אותו, אז לא באמת ניצחתי, כי בחרתי מישהו איתי. מישהו איתי, זאת אומרת, לא איתי, אלא מישהו איתי, סלו, בדיוק. המטרה היא לבחור מישהו תמיד הרבה יותר מהיר ממך, ואיתו לצאת לספרינט. למה? כי בטווח הקצר הוא ינצח אותך. הוא יעקוף אותך, למה? כי הוא מהיר יותר ממך. אבל מה שיקרה זה שבגלל שהוא מהיר יותר ממך, הוא יסחוף אותך ויגרום לך...
ידחוף אותך.
בדיוק, וידחוף אותך למהירות הרבה יותר גדולה של עצמך. כן. ולכן אנחנו תמיד משחקים בקטן את המשחק של החיים. עושים דברים, הולכים עם חברים שהם פחות או יותר באותו לבל שלנו, כדי להרגיש טוב עם עצמנו. לא, תלכו ותכירו אנשים אחרים, יותר טובים מכם. אתם מקימים עסקים, שותפויות, תקחו אנשים הרבה יותר טובים מכם. המנהלים הכי טובים בעולם זה המנהלים שלקחו צוותים.
רגע. המצלמה והסאונד ירד לנו רגע, חזרנו. אתה אומר, המאמנים הכי טובים, האנשי עסקים הכי טובים, מה
הם? הם אנשים שידעו להציל סמכויות ולבחור להם אנשים שהם הרבה יותר טובים מהם.
כן. יש מלא דוגמאות.
יש מלא דוגמאות, ובספורט, בעולם הספורט, ספורטאי תמיד בוחר לעצמו צוות שהוא יוביל אותו ליעדים אחרים, למקומות אחרים, ולפעמים זה לא הכי נוח לבוא ולשמוע שאתה, וואלה, יש לך עוד מה ללמוד בחיים.
לשים את האגו בצד.
לשים את האגו בצד, וזה עוד פעם חוזר לסלפון, לשים אותו בצד. אם מישהו ייקח אפילו רק את החלק הזה, ידע טיפה לשים אצל ולתת לאינטואיציה, ליכולת הטבעית, לצאת החוצה, להגיד מה שאתה חושב, לא באמת לשים פס קצת על מה אחרים יגידו, כי האמת, so what, תמיד יהיה לאנשים מה להגיד.
כן.
אז לפחות תגיד אתה את מה שאתה רוצה, לפחות אתה תעשה את מה שאתה רוצה. מישהו אמר לי משפט גדול, ואולי עם זה נסיים, אם לקח לך הרבה, זאת אומרת, וואו, אני לא זוכר איזה הולך, אבל זה הולך ככה, אם, לא יודע, אם אמרת משהו שאתה חושב ולא התביישת בו, אם לא אמרת אותו, אתה בבעיה. זאת אומרת, כשאתה אומר את הדברים שאתה מתבייש בהם קצת, זה דברים אמיתיים.
נכון.
זה הדברים באמת מהבטן. זה הדברים, כשאני הוצאתי את הבלוג, הייתי צריך להודיע לעם ישראל, לכדורגל הישראלי, שהבעיה שלכם הם לא בכישרון, אלא ברגליים. וזה משהו שהיה נורא נורא...
לא בכישרון, ברגליים?
כן, שהבעיה של הכדורגלן הישראלי היא...
ברור.
סליחה, בדיוק. היא לא בכישרון שנמצא ברגליים, בדיוק, אלא במנטליות שנמצאת בראש.
כן.
וזה היה כאילו איזשהו game changer לכולם. אז למצוא את הדברים האלה שאתה מפחד להגיד, ודווקא אותם להגיד, שם נמצא הדבר הזהב האמיתי.
מגניב. תשמע, אני אגיד לך באופן כן, אני יאזין לפודקאסט הזה בעצמי, למה אני מרגיש שקיבלתי פה הרבה ערך, ואני מרגיש שגם הצופים והמאזינים קיבלו הרבה ערך. אנחנו חייבים לסיים, אני אשאל לך את השאלה הזריזה. שני ספרים שאני שואל את כל המרואיין, שני ספרים שאתה ממליץ להם must לקרוא, שלדעתך עשו במסע שלך הכי הרבה שינוי והשפעה.
טוב, אז הראשון זה קל, The Inner Game of Tennis של טימי גלווי, ממליץ בחום לקחת, והספר השני,
והספר השני,
בוא ניתן את אפס מגבלות, Zero Limits. ספר מאוד מאוד מעניין, שהוא בסופו של דבר אומר, קח אחריות לא רק על החיים שלך, אלא גם על תוצאות של אנשים אחרים. הוא שם אותך במקום אחר של, 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 של מודעות.
וואלה.
ממליץ בחום לקחת אותו. אגב,
אינגבר... של מי הספר?
הספר של, שכחתי, ג'ו משהו, אבל אפס מגבלות, יש רק אחד בארץ, אפשר לקחת אותו. עוד ספר, ששת עקרונות של, של הערכה עצמית של נתניאל ברנדון. נתניאל ברנדון,
Six
Pillars, מוכר, אבל הערכה עצמית נראה לי שזה משהו שכל אחד חייב לעצמו לקחת.
מעולה.
וכדורגלן חסר פחד.
כדורגלן? ספר לא רע. איפה אנשים, וכדורגלן חסר פחד של איתן עזריה? מי שרוצה, איפה הם...
אפשר לקרוא אותו באתר, להזמין אותו ישר באתר שלי, זה
איתנעזריה.com/book,
שם אפשר להזמין את הספר, וכמובן למצוא את כל התכנים.
שם יש לך גם בלוג גם?
יש שם גם את הבלוג, יש שם גם את הפודקאסט, שהוא נקרא להצליח בעולם תחרותי, ששם בדיוק אני נותן את כל, אתה יודע, המון מהדברים שדיברנו כאן.
מגניב.
העמקה מגניבה של הדברים.
מגניב. חיים כהן, איתן עזריה. כנסו, תירשמו, אנחנו מביאים כל שבוע, כל שבועיים, כל שלוש פרקים חדשים, אנשים יותר מצליחים. אם אתה רואה את זה ביוטיוב, תרשום לנו תגובה למטה מה חשבת על הסרטון. אנחנו נחזור לעוד פרקים מטורפים. תודה רבה, איתן.
זה כיף. תודה
רבה. תודה רבה. אני מרגיש שקיבלנו פה ימבה של ערך, וכל מאזין פה הולך עכשיו ונגיד לאבא שלו להפסיק להגיד לו שיש משחק מתקרב. יום בוס, ביי ביי.